אורחים בחפקפים, הפרק השני שלנו כאן אורית וולף, ולצידי הפעם האורח גיל חובב. לפני שנתחיל, כמה צלילים וצוללים. אז הנה אנחנו שוב כאן בפודקאסט אורחים וחפקפים, והפעם הפרק השני שלנו לפודקאסט הזה, האורח שלי גיל חובב. וואו, אני אפילו קטונתי מלתאר את האישיות הרב תחומית, יש את האשכולות הגדולה לפניי, אבל באמת בכמה מילים, כי מדובר גם באדם שהוא סופר וגם מגיש טלוויזיה, איש תקשורת, עיתונאי, מבקר מסעדות, מחבר ספרי בישול, עם ספרים אדירים ונפלאים שרבים כאן מככבים אצלי בספרייה. מטבח משפחתי, מתנות מהמטבח, עושים שוק, אדום ולבן ומה שביניהם, אוכל של סבתא, 24 דלתות, איך עושים כיף, ובטוח פספסתי עוד הרבה מאוד, אבל זה כאפס וכעין, לעומת תוכניות טלוויזיה עם עשרות פרקים, עושים שוק, עושים חג, סוכריות מהשמיים, ארוחות שעשו היסטוריה, קפטן קוק, קניין של טעם, מצד האוכל הישראלי, וואו, ואולי אפשר לומר שהתוכנית שאני הכי אוהבת זה אוכל למחשבה, ירושלמי, שורשי, אחד ממשפחות האצולה הירושלמיות הישראליות הגדולות ביותר שזכינו בהם, נינו של מחיי השפה העברית, אליעזר בן יהודה. שלום לך גיל חובב.
שלום רב, שלום רב. חיכיתי שזה ייגמר.
אינטרודקשן ארוך, אבל זכית בו ביושרה רבה.
זה תמיד מרגיש כמו הספד, את יודעת, אני מרצה. בארץ פחות מציגים אותי, אבל בעולם כשאני מרצה, אז תמיד קוראים ככה זה, וזה תמיד נשמע כאילו שעכשיו יתחיל טקס הקבורה, וזהו.
אז זה מקסים, אתה יודע, אבל אנשים, תמיד אני אומרת שאני עולה לבמה, שכמות התחרויות שסיפרו היא נחמדה, אלה שזכיתי, אבל כמות אלה שלא זכיתי, היא ארוכה בהרבה.
אני יכול לעשות איתך תחרות בנושא הזה.
אתה גם מרגיש שבאמת הרבה פעמים אנחנו נכשלים, לא מצליחים, יש תוכניות שלא מופקות בסוף, ספרים שנזרקים לפח. ספר לי על ככה משהו שרצית שייצא ולא יצא.
קודם כל, משהו שהוא היה לידה קשה מאוד, בסופו של דבר הוא יצא, אבל היה לידה קשה מאוד, זה התוכנית שציינת באמת, אוכל למחשבה. זו תוכנית שהייתה, עיקרה הייתה, היה רעיונות עם חתני פרס נובל, והיא התחילה מסיפור נורא מצחיק. אני רציתי, הייתה לי תוכנית אחרת, שנקראה עניין של טעם, והיא הייתה שיחות עם אנשים אינטליגנטיים. סופרים, משוררים, מדענים, אפילו מדי פעם מצאנו חבר כנסת אינטליגנטי, למרות ששם היה יותר קשה. ונורא נורא רציתי לראיין את פרופסור ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה, שהוא יליד ארצות הברית, אבל ישראלי לכל דבר, גר בירושלים, והוא דתי. עכשיו, התוכנית שלנו שודרה בשישי בערב, והוא אמר, אני מצטער, אבל אני לא יכול, אני דתי. אמרנו, אתה יודע, זה ישראל, כאן מרמים את אלוהים, אנחנו נצלם ביום חול, נשים שקופית, צולם ביום חול. אמר, לא, 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 אני לא רוצה להחטיא אנשים.
לא, בדץ פה לא עבר.
לא עבר, ניסיתי לתחמן, לא הלך. ואז, בחסדי שעון הקיץ, מכל 40 התוכניות שהקלטנו, אחת. יצאה שהיא נגמרת רגע לפני כניסת השבת, מהר צלצלנו אליו ואמרנו, פרופסור אומן, יש לנו תוכנית שהיא בלי חילול שבת וזה, הוא אמר, יאללה, יאללה, אז תבואו, תבואו, מה אני מבשל?
וואו.
אמרנו, מה מבשל? אנחנו מתעניינים במוח שלך, לא ביכולות הבישול שלך. הוא אמר, תגיד לי, אתה משוגע? עד שיש לי את גיל חובב בבית, אני לא מכין את המוס שוקולד שלי? אל תבואו. ואז הבנתי שכל החתני פרס נובל האלה, הם אנשים שכבר עשו הכל פעמיים, והם רוצים שישחקו איתם. הם רוצים ש... גם הם רוצים ליהנות מהרעיון. והוא רצה לשחק במטבח. באנו אליו, הוא עשה מוס שוקולד, והוא התראיין נפלא, והוא איש מבריק ומרהיב. ואז בא לי הרעיון לעשות תוכנית בישול עם חתני פרס נובל. בכל העולם. וכך ניסיתי למכור את זה לערוצי הטלוויזיה בארץ. לא היה ערוץ אחד שהסכים. התשובה הכי מקסימה שקיבלתי הייתה מאז, או זה עוד היה ערוץ אחת, כיום זה כאן 11, הם לא סלבריטיז, אז הם לא מעניינים. כן, חתני פרס נובל. בסופו של דבר, הצלחתי למכור את זה לטלוויזיה החינוכית, ואז התברר שאף חתן פרס נובל לא רוצה לבשל איתי. לא הייתה להם בעיה להתראיין, זאת אומרת, לחלקם כן, לחלקם לא, הם התראיינו בסופו של דבר, אבל אף אחד לא רצה לבשל, אבל אני זכיתי בסדרה נהדרת. אז היו לי הרבה כישלונות בניסיונות לשווק את זה, והיו כישלונות רבים. את יודעת מה, אני אספר לך, אחד הכישלונות הראשונים, שהוא נורא חמוד. אז אני סופר, הווה נודה בעובדות, לקח לי הרבה שנים לומר את זה על עצמי, אבל אני סופר.
קצרים ורומן.
כתבתי שלישייה, הטרילוגיה הירושלמית, שלושה ספרים של סיפורים קצרים על ילדותי בירושלים. ומטבח משפחתי, סוכרת מהשמיים, 24 דלתות. וכתבתי רומן, ואני עכשיו מוציא עוד ספר של סיפורים קצרים שלא קשור לטרילוגיה הירושלמית, ואני כבר בעיצומה של כתיבת ספר נוסף, אז אני באמת...
כל זה בקורונה?
בקורונה השניים האחרונים, כן, הספר שאוטוטו יראה אור, שהוא ספר על חוויותיי בחול, ועוד ספר של סיפורים קצרים, בקורונה נכתבו. אבל, אז מאיפה זה הגיע? אני אף פעם לא רציתי להיות סופר. מגיל 4 ידעתי מה אני רוצה להיות, הייתי ילד מאוד נחוש.
ידעת שאתה הולך לעסוק בבישול?
לא. ידעתי שאני רוצה להיות מנהל מלון.
לא נכון.
זה החלום שלי עד היום. ואני אהיה, תראי. ותמיד במשפחה שלי אמרו לי, לא, לא, אתה לא תהיה, אתה זה. אמא שלי אמרה, אתה ירשת את הכישרון מאבא שלי. אבא שלי אמר, אתה ירשת את הכישרון מאבא שלי. אבא שלי, אמא שלי היה סופר. אבא שלי, אמא שלי היה משורר. הם כל הזמן היו רבים ביניהם, ממי הילד ירשת את הכישרון, ואני אמרתי, אני לא אהיה. אבל, את יודעת, לזה הוסללתי. בתיכון,
בגימנסיה
העברית בירושלים, היה ברור שאני, שיש לי יכולות בשפה, את יודעת, בטקסים, בזה, בזה, בזה.
אני רואה איך כל שקיעת דיבור שלי, אתה מסתכל בעיניים בוחנות ולא מעז לומר לי.
אני משתדל למתן את עצמי. ואז הגיעה הבגרות בחיבור, אני לא יודע אם כיום עושים בגרות בחיבור, בזמני עוד עשו, והנה מתברר שמגישים אותי על ציון של 70. אמרתי, אוקיי, מעניין. הסתכלתי מהם הכללים, וזה מסתבר שאתה יכול לבחור לגשת בלי ציון מגן. אם אתה רוצה, אתה יכול לפנות למשרד החינוך ולהגיד, אני מבקש לגשת בלי ציון מגן.
יפה.
זה אלבון לבית הספר, כמובן, אבל אתה יכול. וזה מה שעשיתי. זאת אומרת, פניתי להנהלת בית הספר, ואמרתי, אני רוצה דרככם לפנות למשרד החינוך, לבקש לגשת. מזמנת אותי, לא המורה שלי לחיבור, רכזת השכבה, שגם היא הייתה מורה ללשון, ואומרת לי, אבל למה? אמר לה, תשמעי, נראה לי שאני כותב טוב יותר מ-70. זו תהיה מין אבן ריחיים, ואני לא רוצה לסחוב אותה על גבי. אני אגש לבגרות, מה שיהיה יהיה. היא אמרה, אני אעשה איתך עסקה סודית. לא נגיד למורה שלך לחיבור שזה הולך לקרות. תכתוב לי חיבור, תגיש לי. אם אני רואה שאתה מעל 70, אני כבר אעזור לך לקבל מגן כמו שצריך, או לפנות למשרד הזה, אבל בוא, אל תביך את בית הספר, אל תביך את עצמך. אמרתי, 100%, כתבתי חיבור. כעבור יומיים או שלושה, אמצע שיעור אחר, אני לא זוכר מה, דפיקה בדלת, נכנסת הרכזת, גיל, קוראתי למסדרון, אמרתי, הנה, my day in the sun. אמרתי, קראתי את החיבור. 70 זה מחמאה בשבילך.
די, כן. וואו.
וניגשתי לבגרות עם 70, וזה, אני חושב שקיבלתי 85, זאת אומרת, כנראה בבגרות קיבלתי 100. אז כן, אז הנה הסופר, אני לא אגיד הסופר הגדול, אבל הסופר גיל חובר, לא נחשב על ידי מערכת החינוך כמישהו שיודע לכתוב.
אוי, זה סיפור נפלא.
אז יש הרבה כישלונות, כמובן. אני חושב שהלקח הוא... שני לקחים ושניהם בריטיים שאימצתי לעצמי בחיים. אחד, זה הסיסמה האנגלית מתקופת הבליץ, Keep calm and carry on. אם אתה יודע שמה שאתה עושה הוא נכון, פשוט תמשיך לעשות אותו. אולי נופלות פצצות ואולי בניינים בוערים. הכי טוב שאתה יכול לעשות זה להמשיך בקו שאתה יודע שצריך ללכת בו. אין יותר טוב מזה. וזה מה שאני משתדל לעשות. לקח שני, שלמדתי דווקא ממישהי שאני פחות מעריך אותה, שהעולם מאוד אהב, ושאני פחות התלהבתי מדמותה, הנסיכה דיינה, אבל פעם בריאיון היא אמרה דבר מאוד שנגע לליבי, שאלו אותה, איך את חיה כשכל העולם רודף אותך, כל הפפרצי וכל העיתונות וכל הצלמים, ותמיד את צריכה להיות מאופרת טיפ-טופ, ולהיות רזה, ולהיות גבוהה, ולהיות חייכנית, ולהיות 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 ולהיות. ויש גם דברים חשובים שאת הולכת לעשות, אבל את קודם כל שופטים אותך על זה, בדיוק, את אייקון. והיא אמרה, אני מגיעה לאירוע, אני יוצאת מהאוטו, אני מסתכלת, אני שמה חיוך על הפנים ואני מביטה רק בחפות הרגליים של האנשים ואני הולכת לאיפה שאני צריכה להגיע. וזה אותו דבר.
וואו.
Keep calm and carry on. וגם בקריירה זה ליווה אותי. הרבה פעמים שמעתי לא, הרבה פעמים היו נחמדים אליי מאוד, אבל הרבה פעמים חוויתי גם אי הערכה. ואמרתי, אני יודע מה אני עושה, ואני אעשה את זה.
תודה לך, אמונה פנימית, דחישות, מוטיבציה שנכנסת מבפנים, יוצאת מבפנים.
כן, אני לא אגיד שאני אש בוערת וכפייתי ומהפכן ורוצה להפוך עולמות. יש לי גם בקלות רבה אני יכול לסגת לתוך קונחייתי ולהגיד, אז הם הפסידו, אז הם לא קיבלו אותי וזהו. אני לא אכנס דרך הערובה ודרך החלון ודרך הזה וזה. אבל כשזה מגיע למהות, האם אני חושב שאני יכול לעשות דברים או לא, עוד לא פגשתי מישהו שהצליח לשכנע אותי שלא.
אז אתגר חסות קטן עליי, שתמיד שואלים אותי, אם לא היית פסנתרנית, מה כן היית? אז אני מרגישה שאני עושה דברים נוספים, חוץ מלהיות פסנתרנית, אתה יודע, כל העולם של המנהיגות והחדשנות והרצאות שלי בטד, אבל אני מגיל קטן מרגישה שאם לא הייתי בעולם הזה של הקהל, אז הייתי מבקרת מסעדות.
באמת?
כן. אני יודעת שאתה לא יודע את זה עליי.
נהדר.
אני נשבעת לך, אני כל כך אוהבת אוכל, אני אוהבת לאכול, ואני אוהבת מסעדות טובות, וכל מקום, כל עיר בעולם יש לי את הגורו שלי שממליץ לי לאן ללכת ומה להזמין. אני חייבת לשאול אותך, איך זה להיות מבקר מסעדות?
זה מאוד משתנה. זה תלוי בין כמה אתה. אני חושב שכשהגעתי, זה עניין מאוד אישיותי גם, כשהגעתי לביקורת מסעדות, זה היה יותר הרגשה של כוח ועדנות, ואני יכול להכניס להם. זה מגעיל אותי, זה מגעיל אותי להגיד את זה היום. והיום אני ההפך. זאת אומרת, עוד לא הגעתי לשלב שמה שאמרה לי פעם דליה פן לרנר, שכתבה לא מעט על אוכל, והיא אמרה לי, אני כותבת רק כשאני יכולה לעזור. אם לא, אני שותקת. פה אני חושב עדיין שהחוזה ביני לבין הקורא הוא גם לא רק פרגון. כמובן, לא רשע, אבל גם אם יש מסעדה שהיא באמת מסעדה שכדאי להישמר מפניה, הקורא מצפה שתאמר לו את זה. הוא רוצה לדעת ממה להיזהר. עם השנים למדתי שהרבה יותר חשוב לקורא לדעת איפה יש מסעדה טובה, מאשר איפה חטבתי צרבת. והעבודה שלי כמבקר מסעדות היא לאכול בכל מקום, ואז לבחור את הדבר שהכי חשוב לדבר עליו. מבין 10 המסעדות שאכלתי בהן השבוע, מי היא האחת שבאמת תעניין אותך? ב-90% מהמקרים אני אעדיף שזה יהיה שאני יכול לבוא ולומר, תראי איזה מקום מגניב מצאתי בשבילך. בחלק מהמקרים, כן, אני גם אצטרך לבוא ולהגיד, נכון, המסעדה הזאת והזאת, או השף הזה והזה, כולם שרים את תהילתו, את יודעת מה? יש לזה פחות כיסוי. שנים עבדתי בתור עורך בעיתונים, ותמיד חלק שתיים, חלק התרבות, וזה, זה יותר העולמות שלי, פחות הפוליטיקה וכו', ויצא לי להעסיק, להיות המעסיק של מבקרים, מבקרי מוזיקה, מבקרי מחול, מבקרי תיאטרון, מבקרי ספרות, מבקרי מסעדות, הכל. ושאלתי את עצמי, מה הן התכונות שחייבות להיות למבקר?
בוא נדבר על זה.
והשלוש שהן, שאין בלתן, הן קודם כל יושרה, כן? אתה לא רוצה שמישהו יכתוב דברים טובים על בן דוד שלו.
חמלה?
יותר מחמלה. יושרה, אהבת התחום, אבל אהבת אמת של התחום,
תשוקה
לתחום, עניין, אתה צריך ממש לרצות להתעסק בו, זה חשוב לך, ושמחת חיים. ושם נכנסת החמלה. כי אני חושב, יש איזה זן של מבקרים חמוצים, שזה בסופו של דבר, זה מבאיש קצת.
שמראש באים בגישה...
לא נאה להם, הם אכלו טוב יותר בניו יורק. יאללה! קודם כל, אני לא בטוח שהם אכלו טוב יותר בניו יורק. ושנית, אז מה? אני חי פה, ספר לי על האוכל של פה. אני רוצה שאנשים יתנפלו על האוכל ב- ב- בתקווה ובתשוקה, ולהרגיש שטוב להם. אמר לי פעם, הבחור שקראו לו דניאל רוגוב, זה היה הקרדיט שלו בארץ, קראו לו דייוויד ג'ורוף, היה איש מקסים, ג'נטלמן נפלא וזה, וחטף שנים, שנים, ביקורת מסודות, ויום אחד אמרת לו, דייוויד, אתה עושה את זה כל כך הרבה שנים. עוד מסעדה, ועוד מסעדה, ועוד מסעדה, ועוד מסעדה, זה לא... איך אתה שומר את הפאשן? הוא אמר, יש לי הסכם עם עצמי. כל מסעדה שאני נכנס אליה, בין אם זה... באפר איסט סייד בניו יורק, ובין אם זה ברחוב סלמה בתל אביב. כשאני פותח את הדלת, אני אומר לעצמי, דייוויד, יש מצב שזאת הולכת להיות הארוחה הכי טובה שאכלת בחיים שלך. וזאת ההתחלה.
זה כמו להיכנס לדייט.
נכון, נכון. אם אתה נכנס לדייט ואתה אומר, אף בחורה לא שווה אותי, נו, אז מה הרווחת? ואם אתה נכנס לדייט ואומר, אולי איתה אני אתחתן. אז אולי, אולי זה יקרה ואולי לא, אבל לפחות נתת לזה צ'אנס.
מקסים, מקסים. אז אני אגיד לך, זה מזכיר לי ביקורת מסעדות על תפקידים שלפעמים מזמינים אותי כשופטת. ולא מזמן נסעתי לפני הקורונה לברמינגהאם באנגליה, לשפוט בתחרות שם בקונסרבטוריום. והייתה לי בעיה קשה, גיל. הייתי צריכה לבחור למי לתת פרס ראשון, והחלטתי החלטה די קשה, לתת לשלושה אנשים פרס ראשון. ונורא כעסו עליי,
כן.
כעסו עליי מכל הכיוונים.
זה לא פופולרי הדבר.
זה לא יפה, זה. אמרו לי, קודם כל חילקת פרס יוקרתי בין שלושה, שכל אחד מקבל פחות. גם כעסו עליי, אני חושבת, הצוות של המרצים והשופטים, כי מה פתאום את לא מחליטה? וזה נורא קשה להחליט בתחום הזה, כזה תחום של אומנות, של תשוקה, של אסתטיקה. איך אתה מחליט מה יותר יפה? יש בכלל יופי בדירוג של יופי, זה מאוד מאוד מסובך העולמות שאנחנו נמצאים בהם.
אני לגמרי מסכים איתך, לכן אני נשמר מאוד לא להיות שופט אף פעם. להיות מבקר מסעדות זה מעט אחרת, כי אתה יכול לעשות הסכם עם עצמך שאתה לא שופט, אתה מספר סיפור. אתה מספר על המקום, על המסביב, על התחושות שלך, על האנשים שאכלו סביבך וזה, ואנשים מלקטים מזה מה שהקולטנים שלהם יכולים לקחת. לשפוט ממש כל התוכניות מאסטר שף, עמה שף, טיזי שף, כולם רק תבוא, תהיה מנטור, תהיה שופט, תהיה זה. לא רוצה, תרדו ממני. אני לא רוצה להיות זה שאומר לאיזושהי דודה אתיופית שהיא לא עשתה נכון את ה... מי אני? היא יודעת יותר טוב ממני, מה פתאום שזה. אבל הנה, אנחנו בקטע של לספר על כישלונות, נכון? אז בואי אני אספר לך על פדיחת העל. אז אני מקפיד לא להיות שופט בתחרויות אוכל ובתחרויות בישול. מה שהצעות שמגיעות אליי חדשות לבקרים, גם מהתוכניות שציינתי, אבל גם מסתם, עיתונים שעושים, מתנסים שעושים, דדדדדדד. לא רוצה. יום אחד אני נוסע לארצות בסיביר. אני לא זוכר אם זה היה מטעם משרד החוץ, או מטעם נתיב, או מטעם הסוכנות, משהו. וכמובן שהם מנסים למקסם את ה... אם אני כבר שם, אז לחשוף את עצמם ואותי בכל דרך אפשרית. בין היתר, הם פנו לכל מיני ערוצי טלוויזיה, ואמרו, מגיע איש טלוויזיה מישראל, הוא גם בזה, והוא גם בזה, והוא גם באוכל, וזה. כן, 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 יש תוכנית שרוצה שאני אבוא להתראיין. אמרתי, בכיף. מתברר שזו כמובן לא תוכנית שרוצה שאני אבוא להתראיין. הכל היה מכוונות טובות שלהם. זו תוכנית שהיא תחרות בישול. בין עקרות בית שהן גם זמרות, אני חושב שהן גם קצת זונות, אבל לא נגיד את זה בכל. זה היה אחד הדברים המזעזעים עלי אדמות, מין משהו הכי זול, הכי צעקני, הכי ההפך ממה שאני רוצה להיות בו. ואני צריך להיות השופט, וכיוון שהבחורות הן גם מופיעות, לא רק בבישול, אז הבמה הסביר לי במין אנגלית רוסית שכזו, שאנחנו נכנסים לאולם תוך כדי זמרה. שלוש הבנות ואני, ואני שרק רוצה להכביד את עצמי, עכשיו צריך להיכנס וגם לשיר, וכמובן שכדי לעשות כבוד לעורך מישראל, אני נכנס עם שלוש העלמות הרוסיות המפוקפקות האלה, בזמרה הנראה של הווה נגילה. אז גם לשם החיים לקחו אותי, אני מקווה שזה נגנז, גם לשם החיים לקחו אותי, ו...
מקסים, אז אני רוצה לקחת אותך למקום שמאוד מחבר אותי איתך. אתה יודע, אנחנו עוסקים שלנו בעולמות של חושים, של יצריות, של יצר, של יצירה. משהו שאי אפשר לגעת בו לגמרי, אפשר לטעום אותו, אבל הוא פג, אתה יודע, זה משהו שיש לו פג תוקף. גם כשאתה שומע מוסיקה, זה זמן איכות מסוים. יש הרבה תחרות בעולמות שלנו. זאת אומרת, זה לא ללכת לעבודה ולנגן 8 שעות או לכתוב, גם להיות סופר זה לא ללכת לעבודה, גם לעסוק בכל עולם של תרבות האוכל, באופן כל כך הוליסטי ורוחבי כמוך, זה לא ללכת לעבודה, זה להיות חלק ממך, זה עבודה, זה עשייה, זה השליחות שלך. אתה פוגש הרבה מתחרים, אתה פוגש הרבה תחרות לא נעימה.
אני פוגש תחרות מכל הסוגים. אני חייב לומר שבדרך כלל זה ציווילי. יש מקרים שהם פחות נעימים. למשל, פעם אחת, לאחי היה יום הולדת, ולקחתי אותו לארוחה במסעדה. של שף מפורסם שלא נזכיר את שמו, והזמנו שולחן והגענו, והושיבו אותנו על הבר ליד הדלת. ממש, משהו נראה מוזר, אבל אמרתי, כנראה אין מקום, אני לא יודע מה בזה. ואז, עוד לפני שהאוכל מגיע, מגיע השף, תופח על כתפי מאחורה ואומר, אתה איש מלוכלך.
וואו.
קח את הרגליים שלך ועוף מהעסק שלי, ואתה מתונף, ואתה מלכלך, ואתה זה, ואתה זה, ואתה זה. ואני, ברור לי שמדובר בכנראה איזושהי ביקורת שלא מצאה חן בעיניו, ואני מעביר בראש ואני אומר...
אתה לא זכור לך?
אני לא כותב כך, גם על מסעדות שאני באמת לא יכול לסבול.
כן.
בדרך כלל מסעדות שאני לא יכול לסבול, אני לא כותב עליהן. וגם אם אני כותב
ביקורת...
כנראה
התבלבל.
אז אמרתי לו, תשמע, הכל... וראיתי שהוא קוצף ממש, אמרתי לו, תשמע, הכל בסדר, הכל בסדר. הנה, אנחנו הולכים, אתה מביך את עצמך, בוא נעצור את זה כאן. אנחנו הולכים, לא קרה, ביי. לא, לא, והוא, וזאת הייתה מסעדה כזאת גרנדיוזית, וכבר לא קיימת, אבל שהיה גרם מדרגות כזה גדול של לצאת ממנה, אז הוא עוד רצת אחרי במדרגות, וצועק עליי, מלוכלך אחד,
אתה תלך מכאן. אתה הרגוי של אימותים
לחלוטין. לא, 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 אני רק אומר, לא, לא, פחדתי ש... אבל אחי החמוד, שהוא נשמה הרבה יותר זקה ממני, לא עמד בזה, הוא לא עמד, אחי הסתובב אליו ככה, ואמר לו, אתה יודע, אתה באמת צ'ח צ'ח קטן. ובסוף הסתבר, ניסיתי בזה, אחרי שנים התברר לי מה הייתה הבעיה בביקורת שהוא קרא והצבנה אותו כל כך, שכתבתי כמה טוב לחזור למנות המהבילות של X, לא נגיד את שמו, והוא קרא כמה טוב לחזור למנות המבחילות של X. עכשיו, אני לא הייתי כותב על... אוכל של מישהו שהוא מבחיל, גם אם היו מגישים לי פגר באוש. לא הייתי כותב שזה מבחיל, זה לא דבר שכותבים, זה לא תרבותי. ופתאום ראיתי עד כמה אנשים מחושמלים בתחום. את יודעת, כתבו עליי ביקורות איומות בחיים שלי.
שוקה שמונעת מהמקום הכל כך רע וכואב וזועף.
אז שוב, כשעשיתי טלוויזיה, היו שכתבו ביקורות... זוועת עולם. רון מייברג כתב עליי מאמר שלם שהתחיל במשפט היפה, מעולם לא הסתרתי את סלידתי מגיל חובב. זאת הייתה התחלה, ומשם זה יידרדר. עכשיו, בסדר, זה לא יגרום לי ללכת איתו מכות או לקלל אותו או משהו כזה, אבל ראיתי שאנשים הם חלקם נמצאים במלחמה. במלחמה.
מוכר.
אז יש דרמות.
אז... אני רוצה לקחת אותך למקום נוסף שבעיניי לא סתם בחרתי אותך כאורח שלי, בדיאלוג בין הקצוות בחייך, שאתה מצד אחד איש שמגיע ממשפחה מאוד, אתה יודע, משפחה שהתוותה דרך בעולם הישראלי, משפחת אליעזר בן יהודה ואיתמר בן אבי, ושני ההורים שלך היו אנשי רדיו ותקשורת, שאני זוכרת ב-6 בבוקר כשהיה בברכת שמה שאביך
עדיין יש? כן, הוא מחזיק עדיין. את הג'וב גם מהשמיים.
זה לא יומן.
ההקלטה מושמעת כל בוקר בשש.
זה באמת כל רם ונשגב, ויש בו גם את הרשמיות והשורשיות כאחד. אתה מרגיש ישראלי כשאתה שומע את קולו של אביך, וכשמשוחחים איתך אז גם באמת מרגישים את הנפח התרבותי שממנו אתה מגיע, ויחד עם זאת יש בך משהו מאוד קליל, ומאוד בקפקפים, לא סתם אני מביאה אותך לכאן.
בחפקפים.
בחפקפים, כמעט הרגת אותי, כן. טוב מאוד שכך. ואני גם רואה, מה שאני אקרא לעשות שוק, אתה גם איש של העם, איש של כולם, שבאמת יש לו משני הכיוונים, משני עולמות. זה מתבטא גם בחיים האישיים?
אני חושב שבחיים האישיים אני... באיש רגיל כמו כולם. יש לי חיים מאוד פשוטים, בורגניים, תל אביביים. יש לי בן זוג כבר 32 שנים, יש לנו בת 17. אנחנו חיים בשכונה ככה קצת מעוכה בשולי העיר, וטוב לנו והחיים נהדרים. הקצוות שדיברת עליהם, אני חושב שהם אלה שהקלו עליי להיות סופר. ואני אסביר לך למה. תמיד אומרים, משפחת בן יהודה, ממשפחות האצולה וזה, מייפלאור ישראלי, אני לא מאמין באצולה. וגם בחיים פגשתי הרבה אצילים טיפשים והרבה פשוטי עם חכמים. אז, אבל במשפחה שלי הייתה מודעות של גדולה. הם כולם העריצו את אליעזר בן יהודה, אני כמובן לא פגשתי אותו מעולם, הוא מת ב-1922, שזו השנה שאימא שלי נולדה בה, אז הוא מת 40 שנה לפני שנולדתי, אין שום קשר של היכרות, לא ביני ובינו ולא ביני ובין איתמר בן אבי, אבל הכרתי את ילדיו וכולי, כולם דיברו עליו בהרצה, והיו בהרגשה של א', איזה זכות הייתה לנו לחיות לצד הנביא הזה, והוא באמת היה נביא. ועכשיו צריכים להעריך אותנו, ומה זאת אומרת, תמיד בדקו את גודל רחוב בן יהודה וזה, ואם ישנו את שם הרחוב אנחנו נרד מהארץ וכולי. וזה נורא הצחיק אותי, כי על מה חלמנו באמת? חלמנו שיום אחד יהיה לנו מספיק כסף כדי לעשות ארונות מפורמייקה. זה מה שרצינו. חלמנו שאולי נאכל גלידה פעמיים בשבוע וכולי וכולי. אז המתח המאוד קומי הזה בין ההדרה וההכרת האריסטוקרטיה של המשפחה שלי לבין זה שאבא שלי גילה שמי שנוחרת בלילה איתו בחדר השינה זה לא אשתו, הוא אמר, הסתכלתי על דרורה, היא לא נוחרת, הכלבה שלנו הייתה נוחרת מתחת המיטה שלו, והוא שנא את הכלבה שנאה גדולה. זה מה שאמר לי, צריך לכתוב את זה.
אז זה חדר לתוכך, זה תמיד מזכיר לי שאומרים לי, וואו, אורית, הופעת מול מלכת אנגליה והרמון קנזינגטון, מה, לא התרגשת? אז התשובה היא כל כך לא, כי היא, הרי מה היא מבינה במוזיקה?
נכון.
כבוד המלכה.
אז לי יש את זה, הנה, כשאני ראיינתי את חתני פרס נובל, בן זוגי הוא פרופסור גדול למדעי מחשב וזה, הוא נורא התרשם מהרעיון שאני מראיין חתני פרס נובל, הוא אומר, אתה לא מלא יראת כבוד כשאתה בא לפגוש אותם, שהם יגידו תודה. הם הולכים לפגוש את גיל חובב, מה הם יודעים?
אז זהו, הרבה יותר התרגשות כשמגיעים אנשים מהמיליה שלנו לשמוע אותנו, ולבחון אותנו, ובאמת לפעמים צריכים 10 מניין אנשים במקצוע שירגשו אותך פי 10 מול 1,000 איש בארמון קנזינגטון.
ועוד משהו, הכרה עצמית, אני מקווה שזה לא יישמע כיהירות, כי זה לא, אני באמת חושב שזאת לא יהירות, אבל...
אנחנו לא מדברים על יהירות, מדברים על הערכה עצמית.
אז זהו, אז הערכה עצמית הזאת היא גם עניין של חינוך, ואני גודלתי...
יש מילה כזאת גודלתי?
כן. בצרפתית אסור להגיד.
המצאת אותה עכשיו, לא?
לא, לא. גודלתי לגדל ילד. בצרפתית אסור לומר את זה, כי בצרפתית אתה מרים ילד. un enfant enlevé, אבל לא agrandi. לא חשוב. אני גודלתי בידיעה שאני המתנה שהיקום נתן לעם ישראל. שיננו לי את זה.
מגיל קטן?
מגיל אפס.
די.
השכם והערב. תמיד כשלא רציתי ללכת לבית הספר, אמרו לי, אז אל תלך, מה הם יודעים בכלל? שהם צריכים להגיד תודה כל בוקר לאלוהים על זה שאתה בא לבית ספר. למה אני מספר לך את כל זה? עכשיו אנחנו בתקופת מבחני בגרות, וזה אצלי בראש, הבת שלי עושה מבחני בגרות, ואני תמיד כשהיא יוצאת מהבית לבחינה, אני אומר לה את המשפט שאימא שלי הייתה אומרת לי לפני שהייתי הולך למבחן, גם כשזה היה מבחן ב... לא יודע מה, בתושבה, בכיתה וו, גילי, תתרכז, תעבוד יפה, עשה כמיטב יכולתך, ותזכור שאתה לא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד.
וואי.
וכשאתה מסתובב בעולם עם ההרגשה הזאת, ושוב אני אומר, זאת לא יוהרה, כי זה לא שאני חושב שאני יכול להשיג כל דבר. אני לא, ויש הרבה דברים שלא השגתי בחיים. אבל אני הולך למשימה הבאה, מתוך ידיעה שבטח יש דברים אחרים נפלאים שאני יכול להשיג. אני חושב שזה...
זה הביטחון הפנימי, ההגנה, העטיפה שאתה מרגיש הולכת איתך יום-יום.
יום-יום מאירה עליי כמו קרן שמש, ויש לי על זה ויכוחים מאוד גדולים עם בן זוגי, כי הוא חונך בדיוק ההפך, הוא חונך את החינוך האשכנזי, הקלאסי של תדרוש מעצמך ותשיג מעצמך, וזה לא מספיק טוב, ואם קיבלת 97, למה לא 98, ולמה לא 100, וכו'. אני... לא הייתה אספת הורים אחת שההורים שלי הלכו אליה. הם אמרו, מי אלה האנשים האלה שיגידו לנו, לנו, על הנסיך? שוגר, מה זאת אומרת?
אז... מקסים, אז איך נראה יום שגרתי שלך?
עכשיו מאוד 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 רוגע. אני תמיד מגדיר את עצמי כתימני בפנסיה. אני קם מאוד 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 מוקדם.
מה זה, קשה להתחרות איתי, תאמין.
אני קם בסביבות 5-5:30 בבוקר.
אוקיי, גם כך אני.
כל הרעים ישנים, כיף גדול, העולם הוא שלי. כיום, קורונה וזה, גם יש רצון לא להתקהל וזה, אני כמעט לא עושה כלום. יושב בבית, כותב, קורא וזהו, באמת. אבל בימים כתיקונם...
אתה יוצא למכון כושר?
יש שעה ביום במכון הכושר, השעה הנוראה ביום. אז אני שונא את זה, שונא את זה.
לא יותר ממני, תאמין לי.
אני חידשתי מילה ללכת למכון הכושר בעברית, או צריך לומר להתעמלל. כי זאת האומללות בתכליתה. אבל אם אני לא אלך, אז אני רואה כמו מדוזה. והולך, פוגש חברים, אוכל, אני מאוד אוהב להתעדכן ולראות מה פתחו.
אתה מבשל כל יום?
אני מבשל לא כל יום, אבל שוב, א', יש לי בת, וגיליתי שילדים אוהבים לחזור הביתה לאוכל שמחכה להם.
נכון.
זאת אומרת, הם נורא אוהבים להזמין פיצה, אבל הם אוהבים את הידיעה שתרחו לכבודם, מחכים להם וזה, אז אני משתדל שכן, שיהיה, אבל לא הפקות יוקרה, כן? פתיתים, שניצל, כן, באהבה.
אתה יודע שב-1:20, כשהילדים שלי מסיימים בית ספר, יש לי מנהג שהאוכל כבר מחכה חם על השולחן עם כוסות מים, ובאמת עם הסירים וכל אחד לוקח. יש משהו מאוד יפה שילד מגיע הבית וכבר מריח את הקציצות והתבשילים.
אז לי לא היה את זה באופן מוזר. אנחנו גדלנו בבית גדול בירושלים, היה כסף כשהייתי צעיר, וגדלנו בדירה מאוד גדולה עם סבתא שלי. זאת אומרת, הוריי, אחי ואני, וסבתא שלי, שתי עוזרות שהיו באות מדי יום.
וואו.
וכפי שזה הוצג לנו, אנחנו לא, זאת אומרת, סבתא שלי לא גרה איתנו, אנחנו גרנו איתה כמובן. וההורים שלי היו שניהם אנשי קריירה, אז כשהייתי בא הביתה, שניהם לא היו בבית. סבתא שלי הייתה בבית עם העוזרות, והיה אוכל, אבל הכי פשוט, באמת אוכל, קראנו לזה אוכל של בית סוהר, נורא טעים, אבל במיה ואורז, כן? מרק פולים, לא כמו שהיום שחייב להיות בשר, ממש לא. אבל, למה אני מספר לך את כל זה? כי אחד הזיכרונות הכי חמים שיש לי בלב, זה חורף, אני רץ מבית הספר, בית הספר היה מאוד קרוב לביתנו, אני רץ מבית הספר הביתה בגשם, סבתא שלי תמיד בחורף הייתה מחכה לי בפתח הדירה עם טופליים, טופליים זה נעלי בית, עם טופליים שהיא חיממה לי בשלבים של הרדיאטור, אז שיהיו לי טופליים חמות להניח את הרגליים בתוכן, ואז הייתה מחבקת אותי ואומרת, קודילו, קודילו זה חמודי בספניולית, קודילו, חזרת הביתה, השמש שוב זרחה.
וואי, כמה אהבה קיבלת.
בדיוק, וזה בונה נשמה. זאת אומרת, בשבילי, כשאני נכנס לחדר, אני די משוכנע שהשמש זרחה. כי סבתא שלי אמרה לי, ואני מאמין לה. עדיף
לגדול כך מאשר הפוך.
אני משוכנע בזה. המון אנשים אומרים לי שלא. המון אנשים אומרים לי, זה יוצר אופי בעייתי, וזה יוצר אופי לקחני, וזה יוצר התנשאות, וזה... אני לא חושב. אני חושב שזה הופך אותך ללא... לפחות נידף, לפחות פליט בעולם.
נכון, אתה יודע, אמא שלי תמיד אומרת שהמשפט לא נעים לי, צריך להיות קודם כל מעצמנו. מעצמך.
נכון.
שלא יהיה לך לא נעים מעצמך.
כן, אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים ש... ש... שקשה להם מסיבות לא נכונות, כי אובייקטיבית הם יכולים, אבל... אז פה נתנו לי מתנה גדולה ואני מודה עליה כל יום.
אנחנו רואים מתקרבים לסיום, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך מה... מה הפסגה שטרם כבשת שאתה רוצה לכבוש?
אני אספר, אבל אני אשמע ממש אידיוט.
אני לא חושבת.
אוקיי, הפסגה שפגשת שאני רוצה עוד לכבוש נמצאת באנטארקטיקה. אני, כמובן, כמו לכל אחד, היו לי שתי סבתות. סבתא שלי לאה בושדיד, אשתו שלי תמר בן אבי, שהיא תאגרנו וכו', שהיא באה מרקע מאוד עשיר ומאוד תרבותי וכו' וכו'. וסבתא מזל, היא הסבתא התימנייה שלי, אמא של אבא שלי. מזל מחבוב לבית חוטר, גידלה שבעה ילדים בעוני גדול, אשת אשכולות. דיברה יידיש שוטפת, כי היא הייתה השרתית של הגימנסיה, של בית הספר שלמדתי בו, והיא למדה יידיש מהפרופסורים שלימדו בגימנסיה באותה עת, ומצאה זמן גם להתנדב בקליטת עלייה וכולי, הם תימנים כאלה, עלי בתמר, זאת אומרת, הם עלו ארצה במאה ה-19, והיא כמובן נולדה כבר בארץ, אבל חיה את החיים קשי היום של תימנים, בדיוק כפי שאנחנו מדמיינים אותם. והייתה אישה נפלאה ולמדתי ממנה המון, ועד היום כשאני פוגש אנשים מהדור הנכון שלמדו בגימנסיה, הם תמיד אומרים לי, מכל הפרופסורים, מכל המדענים, מכל המשוררים שלימדו אותנו, אנחנו זוכרים את השרתית. היא זאת שחינכה. הם לימדו, היא חינכה אותנו. והיא הייתה אישה נפלאה. אבל מה, איך זה קשור לפסגה שאני רוצה עוד לכבוש? התחלתי לפני איזה עשור לעשות ארוחות פופ-אפ בעולם, הארוחה התימנית הראשונה בתולדות X. עשיתי את זה ב-Upper West Side, ועשיתי את זה בברלין, ועשיתי את זה בסידני, באוסטרליה, ועשיתי את זה בווינה. וזה נורא מצחיק. אנשים לא יודעים מה זה אוכל תימני בארצות הים, ואז זה פעם ראשונה שהם פוגשים אוכל תימני. ושנית, אני מרגיש שאני אומר לסבתא, הנה, הקובנה שלך גרמה לאנשים לדמוע. לפני... אז 5 שנים הייתי בפסטיבל ספרים בפנמה סיטי או בבוגוטה או איפשהו ככה באמריקה הלטינית, בצפון דרום אמריקה, והתברר שאני לא זוכר, לא, זה היה אולי באורוגוואי או בפרגוואי, הסתבר שלמדינה הזאת יש תחנת מחקר באנטארקטיקה. אמר להם, אני רוצה לנסוע לאנטארקטיקה, לעשות את הארוחה התימנית הראשונה בתולדות אנטארקטיקה.
מה, לבשל באנטארקטיקה?
כן, בתחנת המחקר, שלגים מסביב, אני רוצה לעשות להם קובאנה.
מה, ממש מרק?
כן, מרק רגל וקובאנה ואידם, שזה מרק דגים, ואני רוצה שסבתא מזל, שבספק אם יצאה מירושלים כל חייה, אולי לטבריה, כי היו לה ילדים בטבריה גם. אני רוצה שסבתא מזל...
תגילה של שי עגנון, נכון?
סבתא מזל תגיע לאנטארקטיקה. אינשאללה זה עוד יקרה.
אז היא מחכה בשמיים כנראה שתעשה את זה.
כן, אבל אני אחייך חיוך מאוד גדול אליה כשזה יקרה.
אז השאלה האחרונה שלי אליך, באמת אחרונה, ואני גם אתוודא בפניך את התשובה שלי, תמיד שואלים אותי, אורית, מה הסטייה שלך? עכשיו, כשאנחנו שומעים את המילה סטייה, אנחנו קצת מבהלים, אנחנו אומרים, מה, אני לוקחת אותי ברעיון הזה. אז אני אגיד לך שהסטייה שלי, גיל, זה שאחרי קונצרט טוב, כשאני חוזרת הביתה מאוחר, בדרך כלל גם הולכים לאכול אחרי קונצרט, אנחנו תמיד משמינים אחרי קונצרטים לילים, אי אפשר לנגן ולא ללכת לאכול ולהרים כוסית, הנה, יש לנו קצת יין, בוא נרים לחיים בשנייה, שם באמת המאזינים יאמינו לנו שאנחנו שותים.
שומעים שזה שבלי בכוס?
איזה כיף.
אז הסטייה שלך.
אז אני אספר לך שאני חוזרת אחר כך מאוחר. יש לי סטייה לרצות לנקות את הבית.
אני לא יודע אם זה סטייה, אבל הפרעה נפשית בהחלט.
אני נשבעת לך.
באמת, לי אולי יכולה להצטיע, לרצות להתקשר לעוזרת שתבוא לנקות את הבית.
אני מוצאת את עצמי על 2:30 בלילה, מנקה פאנלים, אבק, רצפה, אני כאילו מתנקה וחוזרת לפשטות.
נהדר.
לביתיות. כי צריכים לרדת רגע מהאולימפוס, להוריד את סמלת ההופעה, להוריד את האיפור שלוקח חצי שעה, לשים מכנסונים קצרים כמו שפגשת אותי ככה כשנכנסת הבוקר, ולסות לבית אחד תרתי משמע.
אז א', זאת צטייה מקסימה, ואני מברך אותך על כך.
מה שלך?
אז זהו, אז ניקיון לא הייתי אומר, כי את יודעת, כשהייתי סטודנט והייתי עני כמו עכבר כנסייה, התפרנסתי מהמון עבודות, בין היתר גם מניקיון. עבדתי לנקות משרדים, לנקות בתים, בכיף, כן? והרווחתי כסף טוב, אבל כשהתחלתי להרוויח ממקורות אחרים, אמרתי, את זה אני כבר לא אעשה יותר. ועד היום יש בבית מנקים שבאים פעמיים בשבוע, זה מספיק. אז את זה אני לא עושה. אבל שתי הפרעות אישיות קטנות שאני יכול לדלות בחקתי. אחת, אני לא אגיד שזה האוכל שאני הכי אוהב בעולם, אבל משהו שהוא ממש ממש פינוק בשבילי, לחם עבש. אני מאוד די. אוהב לאכול. עכשיו, לא עם הירוק עליו כבר,
מה?
אבל שהוא כבר
לבן?
ממש יבש, 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 יבש.
איך אפשר?
שצריך, שהוא שורט את הפה כשאוכלים, והרבה פעמים אני חושב, אני כבר עוד מעט בן 60, ובסדר, עוד עשור או שתיים אני אגיע לדיור מוגן. מרצוני, אגב, אני מאוד רוצה להגיד להיות בדיור מוגן.
באמת?
בטח. אבל איך הם ידעו להגיש לי לחם עבש? אני כל כך אוהב את זה, והם בטח ירצו להגיש לי לחם טרי כל הזמן. זה נורא מדאיג אותי.
אתה תכתוב את זה בתפריט.
אני צריך לעשות משהו עם עורך דין, ככה. כבר אגודת לילך, המתת חסד ולחם עבש. אז זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושב שרגעי העושר הגדולים ביותר, אמרתי לך שהחלום שלי זה להיות מנהל מלון, אני נורא אוהב מלונות. וכמו דייוויד ג'ורוף שאומר, זאת תהיה הארוחה הכי טובה בחיים שלי, לפתוח דלת בחדר של מלון שעוד לא הייתי בו, אני אומר, ואם מאחורה יש את הסוויטה הנשיאותית של הריץ, מה אני יודע? למרות שזה מלון שני כוכבים, אבל אולי, 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 הקטע של להחזיק מפתח, כי היום זה כבר כרטיס, של דלת של חדר שעוד לא הייתי בו, ולפתוח אותה,
מרגשת
בשביל אותך. זה אני חי. ולימדתי את זה את ביתי, היא גם מאוד אוהבת את זה, וכמובן, עם ילדינו, זה כיף לתת להם את מה שאנחנו הכי אוהבים, אז היא עושה את זה כיום, כשאנחנו הולכים ביחד למלון, אז היא פותחת את הדלת, אני נורא מקנה בה על זה שהיא עושה את זה, אבל כשאני נוסע בעולם, אני...
אתה נוסע הרבה בעולם. חווית ודאי הרבה מלונות טובים.
הרבה מלונות נפלאים, ואני מאוד מאוד אוהב תאים נזיריים, בעיקר בגרמניה ואוסטריה, כשזה חדר ליחיד עם מיטה דרגשית, סדין לבן מאומלן, קצת כמו מנזר, זה נפלא בעיניי. נפלא.
יש מקום כזה דרך אגב בארץ.
איזה?
אני אזכור את זה מיד, ואזכר בכך מיד, אבל ליד טבריה. שזה ממש מנזר נוצרי, שיש בו חדרים, אז אני אשיג לך את הטלפון, שתוכל בתקופת הקורונה עוד לשחזר את החוויה שלה.
אני כבר מתחמש בצלב.
גיל חובב, איזה כיף, איזה עושר, איזה חשיפה ופשטות והומור, ופשוט תענוג גדול להיות איתך כאן, צמודים.
הייתה זכות גדולה גם בשבילי, תודה רבה, תודה על השבלי. וזה הזמן לנעול נעליים.
כן, עכשיו אתה יכול לנעול, כי הכרחתי אותך להוריד, להיות לגמרי חשוף. עורכים בחפקפים, נכון?
בחפקפים.
הנה, אתה מתקן אותי נפלא, אני עוד אלמד עד הפעם הבאה להתראות לכם, מאזינים יקרים. היה נפלא.